אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.
עם נאוריי בוער ובכל בוסקילה.
שאתם איתנו לשידור הראשון כאן, אז אנחנו נהיה המגישים הקבועים שלכם, וזה היה מטורף לגמרי להכין את הרדיו הזה שיבוא לרמה הזאת ושיהיה מספיק טוב כדי להיות איפשהו עכשיו. אפילו רק להכין את התוכנית הזאת לקחנו מלא זמן.
כן, לגמרי, היה מטורף, היה חודשיים אינטנסיביים ממש, אבל עברנו את זה. אז מה הולך להיות לנו בתוכנית? התוכנית הולכת לעבוד ולדבר על הלחצים של בני נוער, על הקלישאות של המבוגרים ועל איך שאנחנו הבני נוער מתמודדים עם זה. והפעם, בגרויות. בגרויות זה באמת אחד הדברים שהכי שנויים במחלוקת בתוך מערכת המבחנים לדעת ילדים מתבגרים. 12 שנות לימוד שמסוכמים בתוך מבחן או שניים לא יכולים ולא יבדקו את הנושא במבחן. כי לאו דווקא מישהו שמוציא מספר טוב על הנייר הוא אחד שיודע את החומר. אם אני, למשל, יודעת נושא כלשהו, השאלות שבמבחן לאו דווקא מוכיחות את זה. הן בעיקר מוכיחות את היכולת שלי לבלוע כמה שיותר מילים ולהקיא אותו על הדף של המבחן. אין ספק שמבחני הבגרות הם אחד אם לא הלחץ הכי מעמיס על בן נוער במדינת ישראל.
מסתבר שגם באנגליה ובפולין, למשל, הם גם עושים בחינות בגרות וגם הם מתמודדים עם בעיות דומות. הנה למשל, בפולין מדליפים תשובות ממבחנים בעל פה, באנגליה המוסד שלומד ביד הציונים נסגר. מעניין לראות שדווקא באנגליה מורים משפצים תשובות של תלמידים כי הם לא עומדים תחת הלחץ. אז אם המורים בלחץ וגם התלמידים בלחץ, אז למה אנחנו ממשיכים עם זה? והאם יש אפשרות שזה יהיה אחרת? למשל, בחינוך הדמוקרטי זה עובד אחרת. שם הם נותנים את הבחירה למבחני הבגרות, וכשנותנים את הבחירה לילד, למשל, זה נופל על החיות של התלמיד עצמו, לדעת, וזה לדעתי יכול להביא לו את התחושה הזאת שאם הוא לא יכול לעזור לעצמו, ולא יכול להביא את עצמו ליד הזה, אז אולי זה באמת יכול להביא את הבחירה הזאת, שזה באמת האחריות העצמית הזאת, להוציא את התעודת בגרות, ושאם הוא לא ירצה לעזור לעצמו, אז אף אחד לא יוכל לעזור להם. כאילו, בתכלס, לכל בחינת בגרות יש את ה... לפחות לרובם, יש את המועד הבית הזה, ובנוסף יש גם מועד ג' במועד ג' שולחים אותך לעוד בית ספר מרוכז כזה, בתוך עיר מרכזית, שעוד תלמידים ששם לא עברו את בחינות הבגרות נמצאים בו, ואתה עושה את המראטון הזה עד ליום המבחן, ואם אני אמיתי, כאילו, אני לא חושב שזה דווקא יכול לעזור, כי אולי במקרים האלה צריך שנייה לקחת את הצעד אחורה ולראות מה גורם לכישלון הזה.
אז רגע, השאלה שלי היא במה אפשר לעשות בחינת תרום לימודית. למה אנחנו צריכים את כל זה? למה שלא נעשה את זה אחרי הצבא?
כי הכי קל להגיד נעשה את זה אחר כך, אבל אם אני אמיתי, אי אפשר לדחות את זה ולשים את הכל בפאוז, יחד עם כל החיים שלך, כדי לעשות את מה שכולם כבר סיימו. רק שהפעם אתה כאילו תהיה אחרי זה לגמרי לבדך. הכמות המטורפות של הכסף, הם שכה להתמודד איתם, כאילו לחייל משוחרר זה סכום משוגע.
לגמרי.
אני חושב שבאמת ייתן לכם איזה הפסקה עם שיר שמתאים לתוכנית של היום, י' אלף 2 של נאצ'י נאצ'י. יאללה, תהנו.
מורות קראו לי מעופף, יושב לי בכיתה ומתופף, ג'אנס ספורט, רסטות ומשף, שם ראש וחורף, שהכל יישרף, זה עוד בוקר ב-י' אלף 2. עייף, בחנו אותי על הד, כשעמדתי על שלי אמרו לי שב, 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 טקס, טקס, תן לב, אין לי מה להתלהב, והראש על הבנות והמחשב, כשהדלת נטרקת והכיתה משתתקת, למדנו איך לנתק את המחשבות, אז ככה שבשקט, בשקט, נוצרה צלקת, צלקת, שלרפא אותה לקחו שנים רבות, יצאתי לחיים ברגליים יחפות, אני שורף שנים יפות בתוך כיתות שקופות, אני זוכר את הימים, אני זוכר המון תקופות טובות, ובעיקר איך למדנו לחבות, בובות, בובות. בסך הכל בסדר, ילד גבר לא מעבר, הוא בסדר בסך הכל בסדר, ממוצע שלו ממוצע, הוא לא כל כך מחשיב, אם הוא יכול להתעניין יהיה מגניב. הוא מאחר, הוא מדבר, הוא מקשקש, הוא מצייר, הוא מסרב להתבגר, הוא מסתגר, הוא יכול להשתפר, הוא יכול להידרדר, העיקר שהוא בוחר את הנתיב שהוא בוחר. שעות על גבי שעות נפלתי שם בין הכיסאות, מאמין לכל נכשל, אומר אמן לתוצאות, לקחתי אחריות על השגיאות, היום מפנה בחזרת האצבעות על החומר שיריתם במתח, מקצועות שלא שונו מהפלמח, הכסטח על גבי כסטח, כך למדנו בעיקר איך לצבור חובות, להסתדר על המדף ולקוות בובות בובות. נשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל, וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לקלוט הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אתה לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום, אתם לא יודעים חלום מה, הייתי שם מיליון פאונד שכל עוד הם ימשיכו לצפצף באותו סאונד, ככה ישמע גם העתיד שלי, אז המילים שלי הם כמו אגרוף לראש פאו. תודה לאל אני לא עוד רובוט שתלמדו אותו לקרוא פקודות, שלום ברוב תודות, כשתחתוך את החוטים אז תבין שבפנים יש מיליון תשובות, בובות בובות.
ברוכים השבים לכל המאזינים והמאזינות, כיף שחזרתם אלינו שוב. אז אפרופו בגרויות בכל, עד עכשיו בכיתה י' שזה בתכלס השלב הזה שמתחילים לתכנן את התעודת בגרות, אז אם אכפת לך לספר לנו טיפה על הבחירות שאת עשית לתעודת בגרות שלך?
בשמחה. אז כן, אני עכשיו כיתה י' והתכנון שלי לתעודת הבגרות זה באמת לעשות את המקסימום שאני יכולה, להשקיע, להתאמץ, אבל גם את כל זה לעשות בפרופורציה. חשוב לי באמת ליהנות מהגיל הזה ולחוות אותו כמו שצריך. לצאת עם חברים ולא להיות כל היום עם הראש במחברת. זה באמת גיל שלא יחזור על עצמו, וחשוב באמת לדעת לנצל אותו ואת הכיף שלו כמה שאפשר. כי ממש עוד 3 שנים כבר נהיה בצבא, ויהיו לנו בעיות הרבה יותר גדולות על הראש.
לגמרי. באמת חשוב לזכור שבסופו של דבר אנחנו בני נוער עם חלומות בראש ודברים שאנחנו רוצים לעשות עם כל הדברים שמצפים מאיתנו. אז בואו באמת תיקח שנייה להקל ואולי לחשוב על החלומות שלנו, יש עם איזה שיר טוב, Imagine Dragons on top of the world.
Tried to cut these corners, try to take the easy way out.
שמחים שחזרתם אלינו. אז עכשיו נעבור לטיפ של היום. אז הטיפ שלי לילדים שבכיתות ת', תבחרו מגמות שאתם אוהבים. תנסו לחשוב שזה ילווה אתכם 3 שנים קדימה. ותשקיעו, כי זה באמת חשוב. אבל מצד שני, תיקחו את המבחנים ואת הציונים בפרופורציה. תעשו את הכי טוב שלכם, אבל גם אל תכבידו על עצמכם. כי תאמינו לי, זה הרבה פחות חשוב מהבריאות הנפשית שלכם. אני למשל מכירה סיפור של חברה קרובה, שמרוב שהיה לה כל כך חשוב להצליח בלימודים ולהוציא ציונים גבוהים, והמורים ממש לא תרמו ללחץ הזה. ובאיזשהו שלב היא הגיעה למצב שהיא לא יוצאת מהבית, שכבר לא טוב לה, שהיא פשוט נכנסה לעמוק של לימודים קיצוניים, והיה לה ממש קשה לצאת מזה. אז בואו נעבור לשיר ילדים כאלה של עדן חסון.
את יודעת, היינו ילדים כאלה, טובים יותר בלדבר, פחות בלכתוב. אהבנו לטייר בחוץ וגם עם גשם, היה יורד כאילו לא ירד עשור. ומזל שיש חגים כי את חוזרת, וישנה איתי צמוד חצי צמיחה, והאחים שלך בחוץ עושים תופסת. אז בואי נצא עכשיו סיגריה בשקיעה, ומי יחזיר אותך אליי בשעה כזו? מי ישמור עלינו? ויתרתי על הכל ואת עוד לא כאן. תעזבי שטויה, כל הזה בשבילנו. את יודעת, היום הכל נראה אחרת, והרחוב שלי מזמן הפך שונה. את העצים הירוקים החליפו בניינים כל כך גבוהים, ומכל נותרו לי רק הגויים. ומזל שישירים כדי לברוח, להיכנס הכי עמוק אל תוך עצמי, להתפלל שמשהו טוב עכשיו קורה. שלי ולא חשוב איפה תהי, ומי יחזיר אותך אליי בשעה כזו? מי ישמור עלינו? ויתרתי על הכל ואת עוד לא כאן. תעשבי שטויות, כל זה בשבילנו.
אני חושב שאם יש לנו את האפשרות הזאת והיכולת לעשות את זה, אז לגמרי כדאי לקחת את האקסטרה הזה ככה. אני למשל לא טוב בכלל במתמטיקה, ולכל אחד יש את המקצוע הזה, אז מה שאני עושה זה בתכלס מחקר בביולוגיה ימית, שבסופו של דבר אני אקבל 5 יחידות נוספות במקצוע, מה שיכול לשמש בתור חיפוי כזה למקצוע של המתמטיקה. נכון שזה דבר קשה ולרוב גם מלחיץ, אבל עם גזירת זמנים מדויקת אני מצליח להתמודד עם זה. ועם כל זה אני לא מצליח לחשוב על כל אלה שאולי אין להם את סוג הלחץ הזה, או לפחות לא ברמה הזאת. כדי להסביר ולהנחות אותנו טיפה לעולם של החינוך הדמוקרטי, נמצאת איתנו טל בן נסירה, שהיא אחת ממקימי בית הספר הדמוקרטי ראשון בארץ, והמחזור הראשון שלו אפשר להגיד שאולי גם בעולם. ובנוסף לכל זה, טל בן סירה מנהלת גם את הרדיו שלנו. אז נעים מאוד, טל.
נעים מאוד, ואיזה כיף. רגע, כפיים, בואו. יא, איזה התרגשות. ישראל, מה קורה? עלינו על הגל, זה התרגשות אדירה. אני עוד כל כך מתרגשת ששכחתי בכלל שאנחנו הולכים לדבר פה על חינוך דמוקרטי, אבל הנה אני אתאפס מיד. כן, ישראל מסמן לי שהמיקרופון לא משהו. חינוך דמוקרטי, אז תראו, אני הייתי בכיתה י' שהלכנו באמת לפתוח בית ספר, וקראנו לו הבית ספר הפתוח, כי לא ידענו עוד שאנחנו עושים חינוך דמוקרטי. רצינו שינוי, ורצינו ללמוד מתוך בחירה ללימודים ואהבה ללמידה. כי מה שקורה עם הבגרויות זה שאנחנו משננים, ואז יש קצת פער בין האהבה שלנו ללמידה לחומר שאנחנו משננים, ואז יש הרבה לחץ ולא בהכרח הפנמה. הרבה פעמים מרוב שמשננים נגמרת הבחינה, לא זוכרים כבר כלום, שום כלום מכל מה שהיה, ובעצם רק המקצועות המורחבים יותר זוכרים ומפנימים ואולי לוקחים אותם הלאה. עכשיו, בחינוך דמוקרטי זה עובד אחרת, כי יש בעצם אפשרות, יש שלוש אפשרויות. זה או שאנחנו עושים באמת בגרות מלאה, או שעושים בגרות חלקית, או שלא עושים בכלל. אבל כל אחד לומד איפה שהוא רוצה. אין הפרדה של כיתות, נניח כיתה גבוהה יותר, כיתה נמוכה יותר. אין, זה לא עובד ככה. ואז ההסתכלות היא מאוד שונה, וגם אין ריצוי. אין ריצוי של המערכת, ואין ריצוי של, של המשפחה אולי, או ההורים, ואין אין את הדבר הזה. בעצם כל ילד מבין בדיוק את התוצאות של, של הצעדים שהוא או היא יעשו. אוקיי, אם יש לי בגרות חלקית, אני אצטרך כנראה להשלים אותה אחר כך. אם אין לי בכלל, אז זה בכלל יהיה הרבה יותר קשה. אבל לפעמים גם אין אפשרות כזאת בגיל ההתבגרות להמיס על עצמנו עוד דבר. ואז בכלל כל ההסתכלות על הבגרות היא ממקום הרבה יותר בוגר, וזה לא שאין לחץ, אבל זה פחות נורא אולי מבית ספר שהוא רגיל שיש כמו, קצת כמו, עובד קצת כמו איזושהי מכונה מסוימת. אז בעניין הזה אני יכולה להגיד שאין ספק שחינוך דמוקרטי, הוא קודם כל הוא לא מתאים לכל אחד, כי הוא מאוד הרפתקני. אני למשל לא עשיתי בגרות מלאה, וביודבט, בעודי תלמידה, עשיתי יחידה בפילוסופיה של המוסר באוניברסיטה הפתוחה. זאת אומרת שזה לא בהכרח זה שלא עשיתי בגרות מלאה, למדתי פחות. אתם מבינים? זה לא, כן. זה לא בהכרח שווה ערך לדבר הזה. אבל מה שכן רציתי לשאול אתכם, כי מאז שהגעתי לפה לכפר, אני אמנם גרה פה 2 מטר, אבל אני לא הייתי פה קודם, ואני נפעמת מהצוות ומהמדריכים, ורציתי לדעת איך אתם, שיש לכם באמת זכות להיות פה בכפר נוער, ואתם... הרבה פעמים ילדים באים אחר כך הביתה לבית ריק, אין אף אחד בבית, או שהם במסכים, או שמורים פרטיים. איך פה דווקא בכפר נוער אתם מקבלים עזרה, אתם מקבלים סיוע למקצועות שאתם לומדים? איך החוויה, חוויית הביחד?
אני באמת חושב שזכינו בתכלס. זה באמת, אנחנו מקבלים פה דברים מדהימים, אם זה האנשי צוות או האנשים בכלל בפנימיה. האנשי צוות פה זה גם אפילו המורים, זה מאוד שונה ממה שיש בבתי ספר רגילים. אני למשל עד פה בחמה שלחתי למורה הודעה אחר הצהריים, כאילו. זה מורים שהרבה יותר נגישים, הרבה יותר קל לדבר איתם, גם הצוות עצמו זה צוות שבאמת... נטו פה כדי לעזור, נטו לסייע ובאמת כאילו להיות כאן בשבילך. וזה צוות שנוח לבוא ולהגיד לו, שמע, אני עובר יום לא טוב כרגע, אז תתחשב בי כאילו. וזה נורא, זה נורא מדהים כאילו. זה, אני בעצמי שאני בא מבית ספר, הגעתי לפנימיה, אז להדסה מבית ספר די קר, שאחרי שנה שלמה שכאילו לא היה לי למי לפנות, תקבורים היו בתוך כיתות גדולות מאוד, ופה עכשיו של לשבת בתוך מרכז למידה שנועד בשביל זה עם סטודנטים למקצוע שבאים כדי לעזור, זה באמת מדהים. אני מקבל פה דברים שאנשים אחרים אף פעם לא יקבלו, והעובדה שיש לי את זה, זה באמת מדהים. השאלה שלי לטל זה שאם את חושבת ש... האפשרות של הבחירה הזאת, זה יכול אולי להקשות על התלמיד? אולי הוא נשאר בחושך בדברים מסוימים?
זה שוב, זה נורא באמת תלוי בצוות התומך. אמנם בבית ספר דמוקרטי זה לא פנימיה, אבל הצוות שם הוא מאוד מאוד תומך לאורך הדרך בכל נבחי גיל ההתבגרות, באופן מאוד אישי, שבבית ספר רגיל לא מקבלים את היחס הזה. אתם לעומת זאת זוכים לקבל משהו שגם לא כל אחד מקבל, כי יש לכם פה מרכז למידה, נכון? כן. זאת אומרת, אחר הצהריים. כן. אז זה אדיר, כי אתם לא לבד. ובאמת רציתי לשאול אתכם לגבי החוויה, בטח יש לכם גם חוויות עם שותפים לחדר, או למשל שיחות עם חברים שהם לא מכאן, חברים מבית שהם לא לומדים בפנימיה, איך הם חווים את הבגרויות?
כן, אני למשל, יש לי חברה בבית ספר שהייתי אמורה להיות בו במקום פה. אני מדברת איתה וכל היום, קודם כל, אין לה זמן אליי בכלל. כל היום היא רק בלימודים, בלימודים, בלימודים. אני מדברת איתה, היא רק מספרת לי כמה שהמבחנים קשים לה, כמה שהמורים לא מתחשבים, שאין למי לפנות, אין למי לדבר, לא מבינים אותה. ופה זה ממש, פה זה באמת שונה. כאילו, אני גם באה מבית ספר שלא... לא הכי התחשבו בתלמידים, לא היה, לא היה מעניין אותם מה קורה עם החיים שלהם אחרי צהריים, מה חבר עליהם היום, מה, כלום, היה מעניין אותם לבוא ללמד, להעביר את החומר, כאילו, ללכת הביתה, לעשות העבודה שלהם וללכת הביתה. ופה זה באמת שונה, וגם, כאילו, פה יש לך יותר מוטיבציה לעבוד, כי יש לך את החברים בחדר שהם איתך, שאנחנו כולנו באותה סירה, באותה כיתה, ואנחנו לומדים, ואנחנו הולכים אחרי צהריים, ולמי שאין כוח, אנחנו באות ומעודדות אותה, ואיתה, ומלמדות אותה, ומלמדות אותי, כאילו, זה הכל מתחלק בין כולם, וזה באמת שונה פה, זה הרבה יותר טוב.
אני, כאילו, גם אוסיף למה שבקול אמרה, שגם אני, כאילו, אני, בכלל שסיפרתי לחברים שלי, שעכשיו אני, כאילו, שאני בפנימיה, אז זה היה, זה היה כזה, מה? תמיד יש את הסטיגמות האלה לידי פנימיה, שאנחנו פה בגלל שלא אוהבים אותנו בבית, שיש לנו איזשהו בעיה מסוימת, דברים כאלה. אז זה היה כאילו, מה אתה עושה בפנימיה? זה כאילו, תמיד חושב שזה לאיזשהו ילדים כאלה בעייתיים.
אבל אתה ילד טוב, למה אתה בפנימיה?
כן, כן, בדיוק. אז זה היה כאילו להסביר שכאילו, לאו דווקא, כאילו, אני נמצא פה ומקיפים אותי אנשים כאילו מאוד, מאוד נעימים, ואנשים שבאמת כיף לדבר איתם, אנשים שכיף לעבוד איתם, אנשים שבאמת רוצים לטובתך, אנשים שאכפת להם.
לגמרי.
אז קודם כל זה מאוד משמח אותי לשמוע, וזה נשמע כיף אדיר, וזה באמת חוויה לא קלה, בגרויות וגיל ההתבגרות, שזה מניפוך מילים כזה, משחק מילים לא תמיד כל כך מצחיק, ומאוד עמוק, זאת חוויה לא קלה, והמסע שלכם הוא מסע לא קל, ואני חושבת שאתם מתחילים עכשיו את החצי השני של גיל ההתבגרות, שהוא הרבה יותר עמוק ופילוסופי ו... לא רוצה לדכא אתכם, אבל זה, קודם כל, אני נורא שמחה שיצרתם את התוכנית הזאת, ואני מחכה ומצפה לראות איזה נושאים תביאו פה באמת שמנפצים את הקלישאות שאני כבר יכולה להגיד שלנו המבוגרים, כי אני כבר נחשבת מבוגרת, אבל באמת, מאיפה בא המשפט הזה, גם זה יעבור.
את רוצה לספר או שאני אספר?
תספר.
גם זה יעבור, זה... דרך אני ובכל ישבנו וחשבנו כאילו זה, חשבנו כאילו תוכנית שלמה, ואז כזה, רגע, אבל מה השם? אז אמרנו כאילו, אוקיי, אם את חושבת מדברת כאילו על כל הדברים והלחצים האלה שבני נוער עוברים, ועל איך שבדרך כלל זה מנופנף כזה על ידי מבוגרים או הורים. ואז אמרנו כזה, מה זה דבר שבוא נעשה את זה על שם של משהו שהם אומרים, כאילו, ואז חשבנו על כמה דברים כזה, וכזה, גם זה יעבור, הכל...
זה מעצבן אתכם שאתם שומעים את זה?
לגמרי.
לגמרי, כאילו, בסדר, אני לא הראשון, ברור מלא שעשו את זה לפני, אבל אני זה לא הם, כאילו, יש דברות את השלי, יש דברות שלי, ואני לא האנשים מהם. כאילו, אז... וזה באמת מה שכאילו בנינו את היסודות האלה, שאולי להתחשב בקשיים שלנו ולמצוא את ה... את האנשים האלה שכאילו גם חווים את מה שאנחנו חווים ביחד עם זה. ואני מקווה שנצליח.
גם מקווה שנצליח, שיצליחו להזדהות איתנו.
כן.
קודם כל זה הערה חשובה, ותמשיכו עם הסיסמה הזאת, ואולי נצליח לחונך, וגם אני בתור הורה למתבגרים, אומרת, אוי גוואלט, כן, אני גם לפעמים טועה, אבל אני חושבת באמת זה כמו להגיד לי מישהו תרגע ולצפות שהוא ירגע. כן, גם זה יעבור, לא, זה לא יעבור, עכשיו אני חווה, עכשיו קשה. אז תודה על הניעור הזה. ואני בטוחה, בטוחה שאתם תצליחו, והקשבתי ככה למה שאתם רואים, וזה נכון שלפעמים צריך לעשות שיקול דעת ולראות איפה מתגברים יותר ואיפה פחות, ולא לקחת על עצמכם יותר מדי, כי סך הכל גם כדאי לחוות את גיל ההתבגרות, וקצת זמן פנוי לא לעשות כמעט כלום.
כן.
אז זה כיף. וטוב, אני תמשיכו, אתם נהדרים, אני סתם חופרת.
תודה.
תודה רבה לך, טל.
אז אני אוסיף ואגיד שהפנימיה נתנה לי באמת הזדמנות להתחיל דף חדש, מבחינה לימודית וחברתית. שנה שעברה לא הלך לי כל כך טוב בלימודים, ואת המורים זה לא באמת עניין. ואני יכולה להגיד שפה נלחמים על ההצלחה שלנו, וזה לגמרי מה שגורם לי להשקיע יותר ולרצות להצליח. אני רוצה לשים את השיר שמסמן את ההתחלה החדשה שלי פה. אור גדול של אמיר דדון.
אולי למדתי מזה משהו חשוב, כי בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. לבד בתוך כל הטירוף אני חושב שהזמן יכול לעור, אבל בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. אור גדול מאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול. אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות, להתחיל הכל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז יותר. ואם יכולתי רק לזכור בסוף כשזה נגמר יש תשובה לכל דבר. אור גדול מאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול. אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות, להתחיל הכל מההתחלה.
מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.
איזה שיר מושלם.
כן,
אז אני רוצה לשאול אתכם המאזינים, מה אתם חושבים? מה הוביל אתכם למערכת שאתם נמצאים בה היום? ומה הבחירות שלכם בבגרות?
אפרופו שיר שמסמן את ההתחלה שלנו, השיר שעוזר לי לעבור תקופות קשות, זה השיר Say You Ain't So של וויזר. אז שמחים שחזרתם אלינו, וכאן נעבור לפינה שלנו. הקפה של היום. קיבלנו פה הפרעה, לא מחבל.
דניאל לא מפנים את החוקים פה, כולם שמחים ובאים לברך.
גם אנחנו יודעים איפה זה, מה זה הבלינקים האלה? זה הכל פעל השתיים. טוב, אז הקפה של היום, זאת תהיה הפינה השבועית שלנו, שבה אנחנו הולכים כעיקרון לדבר על הקפה שבני נוער חווים בשלבים מסוימים. זה יעבור מנושאים רבועים ושונים, והפעם אנחנו בחרנו לדבר על איך לעזאזל שוכרים דירה. ובמקרה, במקרה רב, טל בן סירה, שהיא גם המנהלת של הרדיו, נמצאת איתנו כאן באולפן, אז אני רוצה לקרוא לה שאולי תוכל לעזור לנו.
בואי, בואי טל, בואי.
כן, כן, אנחנו רוצים שתסביר לנו.
לא יודעת, הקפה של היום נשמע, לא? לא מפתה.
את נשארת בטוחה, זה אנחנו שחושים את הקפה.
אז רגע, תגידו לי, על איזה קפה מדובר? מתי חוטפים את הקפה הזאת? אני צריכה להבין מה זה.
חוטפים אותה בשלבים מסוימים של גיל ההתבגרות וטיפה אחרי. אז הקפה הזאת הולכת לדבר על איך אנחנו לעזאזל אמורים לזכור דירה.
הבנתי את סוג הקפה. איך שוכרים דירה, נכון? ואתה אומר, לא מלמדים אתכם את זה.
לא, בכלל.
אז אני מקווה שיושבים עכשיו באמת צוות של מורים. מה זה?
מה זה? זה לא
הוואטסאפ הזה. יש לנו פה התקלות, עושים עלינו ניסיונות כאלה.
זה של ישראל, עכשיו מסמן לנו לא להגיב.
כן, זה התקלות בשידור חי, חברים.
הטכנאי שלנו בגד בנו.
אנחנו בשידור חי!
אז איך שוכרים דירה? כן, נושא קצת פחות מצחיק, ואני מבינה באמת למה אתם מסתכלים על זה כמו לקפה, כי בואו תגידו לי מה אתם יודעים, מה אתם חושבים שהולך להיות, אז נדע את מידת הקטסטרופה או לא. איך שוכרים דירה? אתם רוצים לזכור דירה, באים למי?
לאינטרנט.
אוקיי, לאינטרנט, כן, בודקים, יופי.
כן.
בואו נגיד, אני מצאתי את הדירה המושלמת, אוקיי, אז אני הולך, 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 מוצא את הבעל הדירה.
כן.
אלן, אני רוצה להשכיר דירה.
אוקיי, אז באמת נכון, אתה בא לבעל הדירה, שואל אותו כמה עולה הדירה, אבל זה אף פעם לא מסתכם במחיר שהוא ייתן לך, נכון. כי המחיר, הוא ייתן לך על הדירה, אבל על זה יש ארנונה, שזה המס על השטח של הדירה, ויש מים, ויש חשמל, ויש עוד 1,001 הוצאות, וצריך לבדוק עם, מה יש בדירה. היא באה עם רהיטים, איזה רהיטים? יש מכשירי חשמל? אין מכשירי חשמל? מה אתם מקבלים עם הדירה? ישראל, מסמנים שלא שומעים אותנו. אומרים שלא שומעים אותנו.
מה זאת אומרת?
לא שומעים.
אומרים שלא שומעים אותנו. ישראל, אתה יכול לבדוק למה?
שומעים. שומעים?
טוב, יש פה כל מיני תקלות, אנחנו היום נזרום, אנשים נכנסים פה לתחנה, הם עדיין לא מבינים שהם לא יכולים, לא שומעים, אנחנו ננעל את הדלת. עדי, לך בבקשה תטפל באיש הנחמד שטוען שלא שומעים, ומה קרה, ואל תשאירו אותנו לבד כאן. אנחנו גם חוטפים פה היום את הקפה של היום, אבל אני חושבת שאתם מדהימים, ואנחנו זורמים פה בצורה מדהימה, ואם אפשר לא שיחות בחוץ...
אם אפשר להתחפף, בבקשה.
כן, הקפה של היום. אז אמרנו איך שוכרים דירה.
כן.
בקיצור, קודם כל תמיד לשאול מה כלול במחיר. מה זה אומר? אם נניח הדירה היא, נגיד, מחיר, אני אתן מחיר מצחיק שהיה כשאני התחלתי לשכור דירה, $600 לחודש. אם זה $600 לחודש, אתה צריך לשאול את בעל הדירה, מה $600 בחודש האלה כוללים? האם הם כוללים את המים, את החשמל, האם הם כוללים באמת את הארנונה? כי לפעמים יש בעלי בית שבאמת זה הכל כלול, ולפעמים שום דבר לא כלול. וזה דבר נורא נורא חשוב, ותמיד, תמיד, תמיד, שזה מגיע עם חוזה כמובן, צריך לקרוא את החוזה לפרטי פרטים, ועצה ידידותית ממני, תמיד תחפשו מישהו במשפחה או מהחברים שמכיר מישהו שמכיר מישהו שמכיר עורך דין, שיודע לקרוא את החוזים האלה, כי יש שם אותיות נורא נורא קטנות. ואחר כך יכול להיות בכי. זאת אומרת, פתאום אתם כבר לא רוצים לגור בדירה. כמה זמן מראש אתם צריכים להודיע? נכון?
כן.
או אם הוא פתאום מחליט שהוא לא רוצה להזכיר את הדירה יותר, כמה זמן הוא נותן לכם להתארגן למצוא בית חדש? זה גם דברים נורא חשובים שמסתכלים תמיד קדימה. איך יבוא התשלום? האם זה יהיה חודש בחודשו? האם הוא רוצה כמה חודשים מראש? איך נערכים לזה? יש המון שאלות שצריך לשאול. איפה הייתם רוצים לזכור דירה דרך אגב? חלמתם כבר על היום הזה?
וואי, אני חלמתי עליו ממש.
כן?
בתל אביב, בא לי. אחרי הלימודים, ללכת לתל אביב.
אז קודם כל, תל אביב... כן, היום זה קצת אחלמי באמת, אבל בתור מי שגרה לפחות 10 שנים בתל אביב, כל שנות הסטודנטית שלי והלאה, אז ברוב הבניינים יש תמיד במדרגות ריח חריף מאוד של שתן של חתולים, זה דבר שצריך להתכונן אליו, זה כבר מנפץ את החלום הרומנטי, אבל גם בתל אביב תמיד צריך לדעת איפה את רוצה לגור בתל אביב. אם את רוצה להיות מוקפת באיפה שכל הדברים קורים, שזה יותר בדרום תל אביב, ואז המחירים הם... אף הפי שהיום הם כבר לא כל כך נמוכים בשום מקום, או אם את רוצה משהו קצת יותר מאופק ואירופאי, שזה יותר בסטייל של הצפון של תל אביב, זה נורא תלוי איך ומה, והאם את רוצה דירה מאוד מפונפנת, או שאת רוצה דירה שהיא יכולה להיות מאוד מאוד פשוטה, עם שותפים, ולפעמים התנאים לא תנאים, אבל המיקום שלה הוא פשוט מעולה. אז לא תמיד המיקום של הדירה והדירה עצמה, זה בא במה שנקרא ביחד. כי בדרך כלל המיקום יהיה מול הדירה תהיה מאפנה, או הפוך. ככה זה בתל אביב פחות או יותר. אבל מה שחשוב באמת זה תמיד לשאול. לא לחתום אף פעם על שום חוזה, בטח לא שכר דירה, בלי שעוד אנשים קראו אותו. אני יכולה להגיד לכם שאני דיסלקטית, אז אני לעולם לא יכולה לקרוא חוזים, אני לא אצליח להבין את כל מה שיש שם. אני תמיד אתן את זה למישהו שמבין ושיקרא טוב טוב, ובעיקר שסוחרים דירה. כי אחר כך יש המון יכולות להיות באמת אי-הבנות, אבל מה שהכי חשוב מבחינת הקפה, שתיקחו תמיד בחשבון, כמו שאמרתי, שכר הדירה אף פעם לא כולל בתוכו את כל הדברים הנלווים שצריך לדירה, ויש המון מיסים ודברים שצריך לשלם, ואני מקווה שהמורים רושמים את זה, שהם לא מלמדים אתכם את זה בבית ספר, זה באמת מאוד חשוב, איך הגעת לזה בכלל?
התחת זה משהו שכל אחד צריך לעשות בשלב מסוים, אם זה בגיל 18, בגיל 20, 25, 30, צריך לעשות את זה בשלב מסוים. וקיווינו שאולי לרקח את הקפה הזאת, אם כבר כאילו אנחנו עושים פינה שלמה שקוראים לה הקפה של היום, אז בואי נרקח קפה. אוקיי, אז עד כה הבנו, או שאנחנו יכולים לקבל בלטה וקיור בתל אביב, וזה יהיה ממש זול, או שאנחנו יכולים כאילו להתפנפן על עצמנו ולהיכנס לחובות. אז השאלה שלי כאילו זה איזה סוג תשלומים כאילו יש? איך הם עובדים בדיוק כאילו?
קודם כל, באמת אי אפשר ללכת לשכור דירה אם אין הכנסה בטוחה לשלם את השכר דירה. זה דבר ראשון. זה נורא יפה שרוצים לגור לבד וזה מקסים וזה נהדר, אבל זה תמיד צריך לבוא עם עבודה שיש לה הכנסה קבועה, לפחות לתקופה. נניח אני רוצה לשכור דירה לשנה, אני יודעת שעכשיו שנה יש לי עבודה שתיכנס לי עם משכורת, שממנה אני אוציא את השכר דירה. כי אחרת לא יהיה לי איך לשלם את זה, ואין אפשרות כזאת של עיכוב בתשלום. אני חושבת שאחד הקפות של היום שכדאי שתעשו זה באמת תשלומים בזמן. אבל זה קפה אחרת. אבל בואו נחשוב רגע ביחד. הרי יש חשמל, זה חשבון חשמל, נכון? אוקיי. יש מים, אתם יודעים, הם משלמים גם על מים. אמנם זה לא עלות גבוהה, אבל יש דבר כזה שנקרא מים. מעבר לזה, יש מה שנקרא ארנונה. ארנונה זה בעצם המס על השטח של הדירה. זאת אומרת, שאם הדירה היא בגודל של 100 מטר מרובע, אז זה סכום מסוים של כסף על 100 מטר מרובע, 150 זה יותר גדול, 200 וכך הלאה. זה לא קשור לשכר דירה שאנחנו בעצם נותנים לבעל הדירה, שאנחנו סוחרים ממנו את הדירה. זה עוד תשלום נלווה, עוד מס דלווה שהולך בדרך כלל למועצה של המקום שאנחנו סוחרים ממנו את הדירה. זאת אומרת, אם בתל אביב, אז ארנונה תשולם לעיריית תל אביב. אם אני גרה בכפר ויתקין, אז ארנונה שלי תשולם למועצה עמק חפר.
התשלומים של המועצות השונות כאילו משתנים?
כן, בטח, כי יש ערים מבוקשות יותר, אז תל אביב מן הסתם יהיה לתא, אולי גם ירושלים יהיה לתא ארנונה הכי גבוהה. ככל שאנחנו נתרחק מהמרכז, הארנונה תהיה מאוד מאוד נמוכה, כי זה הכל תלוי גם בביקוש לשטח עצמו. ובאיזה סוג שטח? יש הבדל גם בין ארנונה של בית שאנחנו סוחרים בקומה מסוימת, או לבין בית שהוא פרטים, שיש לו גם... הוא לא רק הבית, יש לו גם את החצר, יש לו גם גינה, יש לו אולי עוד מבנים שם בחצר, אני לא יודעת כל אחד ומה שיש לו שם בחצר. אז יש קודם כל את כל הדברים האלה. כמובן שאם יש במושבים, אז יש גם מה שנקרא מס לפעמים למערכת הביוב, יש ועד בית, בבניין דירות יש ועד בית שצריך לתת איזשהו תשלום סמלי בשביל תחזוקת הבניין או... או דבר כזה. וגם עוד דבר מאוד חשוב, הרבה פעמים דירות זקוקות לשיפוץ, או באמצע פתאום קרס המזגן, התקרה התפוררה. תמיד מראש לבדוק עם בעל הבית, מי לוקח אחריות אם מתקלקל משהו בבית. ולפעמים זה מגיע ממש לרזולוציה מאוד ברורה, אז בעל הבית יכול להגיד לכם, התפורר הקיר, אני אתקן. התקלקל למזגן, לא בעיה שלי. תהיו בלי מזגן, או שתחליפו מזגן, אני לא מתכוון להתעסק עם זה. צריך לשאול טוב טוב כל בעל או בעלת, נעשה בעלת דירה, כן, חשוב. לשאול אותם טוב טוב מה קורה כשיש קלקול, מי אחראי לקלקול הזה. כי יש כל מיני סוגי, יש בעלי דירות שזה לא מעניין אותם. זה הדירה, תסתכלו, תביאו מישהו מטעמכם, איש מקצוע שיעבור על הדירה ויראה שאין איזה ריקבון שלא רואים, איזשהו משהו. תציפו את כל הדברים בהתחלה. אם לא הצפתם אותה בהתחלה, אל תבואו אליי בטענות אחר כך שאני צריך לשלם את זה.
וואה, שמה אנשים מאוד רעים.
לא, זה לא עניין של רוע. זה, אני חושבת שזה גם עניין הרבה פעמים של בקיאות וניסיון. כי אם בעל הדירה הוא כבר מיליון שנה מזכיר את הדירה הזאת, אז הוא כבר מאוד, הוא מבין דברים אחרת. ואם אתם באים פעם ראשונה לזכור דירה, אז אתם מאוד, הרבה פעמים מאוד תמימים, כי אתם לא יודעים מה שאתם לא יודעים. ואז יש הרבה פעמים אי-הבנות. למשל, אני יכולה להגיד לכם שלנו היה טאקל, זאת אומרת שאני הייתי סטודנטי ושכרתי דירה בתל אביב, עליתה כאילו עם בעל הבית שהגיע ממש לבית משפט, כי אז בזמנו הדולר פתאום קפץ, נדמה לי הוא היה אז 4 והוא קפץ ל-6, משהו כזה, כאילו זה היה שער מטורף של הדולר, ופתאום השכר דירה על הפלאים, ואנחנו אמרנו, רגע, אנחנו חתמנו כשהדולר היה בשער של 4. למה אנחנו עכשיו צריכים לשלם רטרואקטיבית, כאילו מלכתחילה על כל כאילו על 6, אם אנחנו רוצים להמשיך להישאר עם 4. עכשיו בחוזה מסתבר שלא היה ממש כתוב, זה לא נקבע על שער הדולר שתמיד זה יהיה 4, לא משנה מה, $400 לפי 4 שקלים לדולר. זה לא היה רשום. והיינו צריכים לשלם כמו כלום את ההפרשים ואת השער הדולר, ואז הרבה פעמים לומדים מהניסיון. הבנו שאם השכר דירה הוא בדולרים, לדעתי היום כמעט כל הדירות הם כבר בשקלים, כבר אין את הדבר הזה. אבל אם זה בדולרים, צריך לקבוע שער דולר אחד, שהוא יהיה לאורך כל השכר דירה, או שבעל הדירה יגיד, זה משתנה בהתאם לשינויים, ואז זה יכול להיות לכאן ולכאן, כי אם הדולר יורד, אתם משלמים פחות. זה תלוי באיזה שנה אנחנו בירידה או בעלייה. אבל מה שבטוח שתמיד, תמיד, תמיד תבקשו ממישהו שמבין שילווה חוזה זה דבר, בכלל, זה לא משנה אם שכר דירה או לא, חוזה זה דבר שצריכים ללוות אותו, עוד מישהו צריך להסתכל עליו.
וואה.
עוד צדק,
מובח, ממש.
אבל זה נורא כיף שיש לכם דירה משלכם, וכשאתם מגיעים לגיל שאתם עובדים, ואתם יכולים להרשות לעצמכם גם לסחור דירה, שהיום זה באמת בעייתי, אז זה אדיר, ופשוט צריכים לשים לב לפרטים הקטנים, מאוד.
אני חושב שבכל באמת מעריכה את העובדה שהיא יודעת עכשיו איך לכוון לחלום שלה.
יודעת הרבה יותר, כן, לגמרי.
גם אני, למרות שאני לא רוצה לגור בתל אביב, אני, לפחות הקפה שלי טיפה גם התרחקה. אפשר להגיד שטל שמה קרית קטנה מבניין של 8 קומות.
יכול להיות שאתם צריכים להכין באמת רשימה כזאת בשביל המאזינים שלכם, שהרשימה תעלה באתר, ואז יוכלו לדעת איך שוכרים דירה, מה צריך לדעת, דברים שלא עזת לשאול.
אפשר, אפשר.
בפינה של הקפה של היום.
שזה אחלה הזדמנות גם לפרסם את האתר שלנו, של רדיו על הגל. אם יש לכם שאלות עלינו, או דברים שאתם רוצים להניץ, אתם מוזמנים לחפש בגוגל רדיו על הגל, ויופיע לכם שם האתר שלנו, בשבילי לפחות הוא מופיע ראשון, זה אומר המון. ואתם שם מוזמנים לכתוב לנו ולהשאיר תגובות שונות. אז אני מאוד מקווה שעזרנו לכם כאן.
אתם יודעים שגם דרך אגב, אנחנו פשוט היום נורא מתרגשים, אז הכל כזה אחרת, יש לכם גם משבצת לתוכנית שלכם, וכל תוכנית שמי שלא יצא לו לשמוע בלייב, זה כמובן יעלה כפודקאסט, וזה יהיה כתוב בדיוק את הנושא של התוכנית, וגם את הנושא של הקפה, אז ככה שמי שירצה להיות מעודכן תמיד יכול להיכנס.
איזה יופי.
שתתרגנו.
תודה טל, תודה רבה. טוב, אז שמחים שבאתם. ושמחים שהקשבתם לנו. אנחנו סיימנו לדבר השבוע, בשבוע הבא אנחנו נדבר על הגיוס. ואל תשכחו לקחת את הזמן לאט, העולם עוד יחכה בחוץ.
יאללה, נשתמע.
אולי מחר.